כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום ב-12 אנחנו כאן, ברדיו ובאתר האינטרנט של כאן, ובאפליקציה כאן אודי, ואפילו בעמוד הפודקאסטים התוכנית הזאת תעלה, כמו כל שאר התוכניות של כאן תרבות שעולות שם. איתנו באולפן, העורכת שלנו מיטל גבאי ויוג'י גבאי, סליחה, מיטל כהן ויוג'י גבאי, הפכתי אותם למשפחה.
גם
מיטל ויוג'י כהן גבאי. ושלום לך, יובל אביבי.
יובל סלע, שלום מאיה אביבי.
יובל סלע, היי.
אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, מאוד נשמח לקבל את ההודעות שלכם, נקריא את הנבחרות שבהן. היום נדבר עם צליל אברהם.
נכון.
על ספרי עזרה עצמית. בפינתה, תעזרי לעצמך, צליל אברהם, וגם נדבר איתה על כך ש... טוענים שספרי הדרכה של כתיבת מכתבים מהמאה ה-18, בעצם היו גרסה דאז של ספרי עזרה עצמית, וגם נשוחח עם הסופר והמתרגם, עמנואל פינטו, על הסופר יואל הופמן. יש לנו הצדקה לזה, זה לא סתם.
ואם זה היה סתם?
אפשר
כי
סתם.
כי הוא סופר גדול, יואל הופמן, ובא לנו
גדול.
לדבר עליו.
זה נורא כיף שיש לנו את הדבר הזה, כי זה גרם לי לקרוא שוב במצבי רוח שלו, שפשוט ספר אדיר, אדיר. ויהיו סטטוס יומי, ויהיו עוד דברים, אם נספיק.
טוב, קודם כל אני רוצה שנדבר על קמפיין המיטו, שמגיע כל פעם למקומות מפתיעים, והפעם אל האקדמיה השוודית, אל ועדת פרס נובל לספרות.
המעוז האחרון נפל.
נכון. אם מישהו חשב שזה מעוז, כמובן. אתה, למשל, אדם, אדם תמים
שמרן
כמוך.
שמרן שכמוני. Okay.
אז ככה, מתברר שיש האוריה גם שם, 18 נשים טוענות, כן, הותקפו או נאנסו, על ידי אחת מהדמויות המשפיעות ביותר של הסצנה הספרותית של שטוקהולם, גבר עתיר כוח שנותר אלמוני, אבל הוא כנראה ידוע לכל מי שמסתובב בקהילה הזאת, מואשם בתקיפות ובאונס הזה. מדובר באדם שהוא מנהל מועדון תרבות ידוע, מגנט לכותבים צעירים. המועדון תרבות שלו ידוע כסלון של האקדמיה. הוא אמנם אינו אחד מחברי הוועדה המחלקת את פרס נובל לספרות, אבל מקורב מאוד לחבריה וחברותיה, ובעל השפעה ומהלכים רבים בקרב הוועדה. האקדמיה מיירה להכריז שהיא מנתקת את הקשרים שלה עם הגבר הזה, כולל סיוע למימון פרויקטים שלו, שכנראה הוא קיבל מהם כספים, אחרי שלדבריהם התגלה שנשים המכהנות בוועדה, או בנות של חברי הוועדה ונשות חברי הוועדה נכללות ברשימת אנשים שסבלו מהתקפותיו. הם גם הכריזו שיבדקו אם הייתה לו השפעה על זוכי הפרסים, המלגות והמימון של האקדמיה. שרת התרבות השוודית הביעה חרטה על הענקת אות כבוד לאיש הזה.
זה לא יאמן, אה?
מה לא יאמן? אני לא מבינה מה הכוח לא יאמן בזה.
אתה רוצה שחלק מהמקומות יהיו בלי הדבר הזה, אבל כנראה שבכל מקום שיש בו גברים בעלי עוצמה, נמצא גם גברים שניצלו את העוצמה הזאת כדי להטריד, וגם אז להשתיק את הנפגעות, כי כנראה שהוא השתמש בכוח שלו, אמר לה, יש לו כל מיני השפעה בעולם המולות, והוא אמר להן, אם לא תשתקו, אז הקריירה שלכן תיפגע. לכאורה, כן? לכאורה, אנחנו לא יודעים.
אני לא יודעת מה יותר גרוע, תקיפות מיניות או שימוש התחוף שלך במילים האלה, לכאורה.
התקיפות המיניות יותר גרועות.
מה, אתה עורך דין? כאילו, זה קורה בשוודיה, מה אכפת לך? לא להגיד לכאורה.
לא יודע, אולי.
מה זה, כאילו, מה, בשביל מה אתה צריך להגיד לכאורה?
האיש המסכן רק חשוד עדיין. הוא אפילו לא חשוד, יש רק נגדו טענות, לא יודעים.
בחייך, תעשה לי טובה. אם הוא היה פה והוא היה מכאן, אבל הוא שם והוא לא מודע לקיומנו, ואנחנו יכולים לספר את הסיפור בלי להגיד לכאורה, שזאת מילה שמשתמשים בה יותר מדי.
בסדר, אני אשתדל להמעיט בה.
Okay,
אני
תודה.
רוצה מנגד, רק כדי לתת לך עוד נשק, כאילו את זקוקה לעוד נשק.
ממש.
נגד ליברלים קיצוניים מדי, כי הרי אנחנו קיצוניים בשני הצדדים, נכון? קראנו בטלגרף שאישה בריטית אחת פועלת להוצאת האגדה הנסיכה נרדמת,
היפהפייה נרדמת. מה הבעיה שלך? לא יקראו לך את זה?
כנראה שזה עבר איזה זמן. עכשיו, היא לא הייתה נסיכה היפהפייה נרדמת?
כן, אבל קוראים להגדה הזאת היפהפייה נרדמת.
Sleeping Beauty, נכון. היפהפייה נרדמת. בקיצור, היא רוצה להוציא את האגדה התמימה הזאת, שהיא לא כל כך תמימה, כנראה, מתוכנית הלימודים בבית הספר של בנה בן השש, כיוון שלדבריה האגדה מעודדת רעיונות לא ראויים לגבי הסכמה במין.
זה בדיוק אנשים כמוך שגורמים לאנשים כמוה לדבר שטויות, כאילו. באמת.
אנשים כמוני גורמים
לה... כן, כן.
אז שומעת, אישה...
הנה, כי אתה אומר, לא ראויים, רעיונות לא ראויים.
זה ציטוט מהכתבה.
בחייך.
אז אני רוצה... כן.
על מה? מה הבעיה שלה עם היפיפים?
אותה אישה אלמונית מבריטניה, אז תדעי שאני גרמתי לך להגיד את זה.
לא, אני אמרתי אנשים כמוך.
אנשים כמוני. אני חושב שהיא אנשים כמוני אולי פשוט.
נכון.
אז היא מודאגת מכך.
אתם משפחה גדולה.
אנחנו משפחה מתרחבת.
משפחה ענקית.
אנחנו מתרחבת, כן, אנחנו משפחה מתרחבת. היא מודאגת מכך, והנה, יש פה משהו, כן? בואי נשמע את זה, יש פה משהו.
כן, מה יש פה?
באגדה יש תיאור של גבר זר, שמנשק אישה מחוסרת הכרה, כמו שלא מעט גברים עושים, אחרי שהם שמים להם משהו בקוס, בפאב, נכון? תיאור של גבר זר מנשק אישה מחוסרת הכרה. אתה לא אמור לנשק נשים מחוסרות הכרה. זהו.
טוב, אני קצת מופתעת מהדבר הזה. היא לא מחוסרת הכרה, היא ישנה כבר 100 שנה. היא חושבת שאת האגדה, האימא הזאת של הילד בן השש, חושבת שאת האגדה צריכים לקרוא רק ילדים מבוגרים יותר.
נכון.
תוך מתן הקשר של ההטרדה המינית שהיא משקפת. ציטוט שלה, זו יכולה להיות השיחה סביב זה, לדבר על הסכנה ועל הדרך שבה הנסיכה עלולה להרגיש.
כן, הם מסבירים, דרך אגב, הם מסבירים שהאגדה הזאת היא מבוססת על מעשייה שמתארת אונס מ-1634. המעשייה הזאת נקראת שמש, ירח וטליה. אני לא הכרתי את זה. אני כבר אומר, לא הכרתי את הדבר הזה, זה מה שכתוב בכתבה. לכאורה במעשייה הזאת כתוב משהו.
אתה מבין כמה אתה מגוחך?
כן, עכשיו הבנתי.
תודה.
לא לכאורה, לפי הכתבה במעשייה הזאת מ-1634, מלך שוכב עם אישה מחוסרת הכרה, כמתייחסי מין, והיא מתעוררת אחרי שהיא יולדת לו תאומים. ילדה בעודה מחוסרת הכרה, לפי מה שהבנתי.
טוב, לדעתי כנראה שהדבר הזה מגיע לנו, כל ההתרחשויות האלה. אני חייבת להגיד לך שכשהבת שלי הייתה ילדה, וכמובן לא מנעתי עם את האגדות האלה, אבל היא גדלה בסביבה מסוימת והיא גדלה איתי, ולכן נגיד במשחקי תפקידים, היא אף פעם לא בחרה להיות הנסיכה.
אלא?
בצורה שממש שמתי לב אליה, מובהקת, נגיד היו באות אליה חברות, היא רצתה להיות או הנסיך, או הדמות הגברית, או הרעה. היא הרבה פעמים בחרה להיות הרעה. אתה יודע, יש את האימא של שהלגיעה וזה. ואני זוכרת שכזה, חשבתי עצמי, האם זה אמור להטריד אותי? כי למה היא רוצה להיות הרעה? ואז שאלתי אותה, למה היא לא בחרת אף פעם להיות הנסיכה? והיא אמרה לי, הנסיכות אף פעם לא עושות שום דבר. כאילו, אתה יודע, אני רוצה לעשות דברים.
הן ישנות.
הרעות יותר אקטיביות. בדיוק, אם היא תשחק את היפהפייה, אם היא תהיה היפהפייה הנרדמת, היא צריך פשוט לשקע ולא לעשות כלום. אוקיי. אז מה שזה אומר, זה אומר שיכולות, ילדות יכולות להבין את ההבדל בין מה שהן רוצות להיות לבין מה שהן קוראות או רואות.
הבנת?
מה זאת אומרת? אתה קורא משהו, אוקיי, זה אומר לך כל מיני דברים, זה לאו דווקא אומר לך, תהי היפהפייה הנרדמת. עכשיו, אז מדובר פה באגדה, ברור שאפשר לעשות לה המון המון ניתוחים פסיכולוגיים וכל מיני כאלה, אבל מדובר כאן באגדה שבה היפהפייה נמה והנסיך מציל אותה. אתה יכול להגיד שזה נגיד לא פמיניסטי, כאילו, מה פתאום אנחנו לא רוצות שגברים יציל אותנו, אבל מי כאן ולהגיד שמדובר בעידוד מישהו לתקיפה מינית או...
תחת סם אונס.
בחייך, נו, זה כבר נהיה מגוחך.
טוב, בכתבה הזאת לא הסתפקו בזה, והחליטו לחזור לאגדות ילדים אחרות, וככה מזכירים כל מיני אגדות שיש בהם אבלות פטריארכליות אחרות, ואפשר גם סינדרלה למשל, כמובן, היפה והחיה, שם הגבר מכוער וזקן מנצל נערה צעירה ויפה, לפי פרסונות אחת. בת הים הקטנה, ששם בכלל אין לה מיניות, נכון? יש לה רק סנפיר, אין לה מיניות, ואז היא חייבת לוותר על החופש שלה, על מי שהיא, כדי לגלות את המיניות שלה, זה מה שטוענים. ושלגיה ושיבת הגמדים, שלגבי האחרון אני באמת משאיר למאזינים את הפריבילגיה לחשוב בעצמם מה הבעיות עם אישה שגרה עם שבעה גמדים בבית אחד. בכל הנוגע להסכמה מינית.
תשמע, זה נשמע לי כאילו יכול להיות שהיא מנצלת אותם אגב, אבל אני חושבת שמדובר בילדים מומללים, אם זה ככה, מה שיקרה זה שאתם תקריאו להם רק ספרים ורודים כאלה, כמו שיש היום בחנויות, וככה הם יקבלו את הלם, מהחיים האמיתיים. אתה באמת חושב שאתם תצליחו לשנות את העולם, שתמגרו את הרוע ואת הסטייה ואת האפלה שבנפש האדם? זה מחשבות הזויות, מגלומניות, וזה פשוט... אתם מוציאים כזה ילדים מהצלופן, אבל הם יצאו יום אחד והם יהיו המומים.
אני רוצה להגיד לך שאני נורא רוצה להתנגד, אבל אני אמת מסכים איתך פה. מדובר בהגזמה. מצד שני, אני גם חושב שכן, אנחנו בהחלט צריכים לחשוב על הדרך שבה המסרים באגדות האלה משפיעים על ילדים קטנים. אגב, אני השתכנעתי. אני השתכנעתי להפסיק לצנזר.
אני השכנעתי אותך.
את וטלי כוכבי. שדיברה איתנו בתוכניות הקודמות, שאפשר להשתמש בזה כדי לעודד דיון ביקורתי עם הילדים, אז באמת, וזה גם מה שהיא אומרת. היא אומרת, לא כשהם בני שש, אבל טיפה מאוחר יותר, כן לקרוא איתם, אבל להשתמש בזה כדי דיון ביקורתי.
אתם מסתירים מהם את כל את כל הדבר הגופני, את כל הדבר הפיזי, את כל הדבר היצרי. אתם מסתירים, אתם מנסים להסתיר את זה פשוט.
לא מנסים להסתיר.
לחכה, למה? בגיל שש הם לא יכולים לדבר על נשיקה, לא צריך לדבר על זה גם, אגב. מה זה כל הדבר הזה שאתה אומר דיון ביקורתי? כן, ישבתי עם וניהלתי דיון ביקורתי.
אבל ברגע שאת...
הקראתי לספר, היא מהצעה שדיברנו.
ברגע שאני מתפשר, את מרחיקה שוב את הסף שלך.
נכון.
אני התקדמתי אלייך, אז את מתרחקת.
נסה לדחוף אותך קצת.
בסוף אני אפול מהצוק.
אוקיי.
כמה תתפי אותי.
דבר.
אני גם חושב ש... כל הסיפורים המאוד מחושבים שכותבים היום, הרי היום כותבים את זה, כמו שאמרת, ורודים, מאוד, מאוד מודעים.
והכל כזה, איך להיפטר מהמוצץ, איך להיגמל מה... כאילו, יש איזה... קודם כל מתחילים עם המסר, זה לא ספרות, קודם כל.
חס וחלילה שהספרות לא תהיה דידקטית, כן, אני יודע.
בוודאי שלא.
חס וחלילה.
ברור שלא.
אבל
גם... ואני מציעה גם להורים לא להיות דידקטים, אבל פה אני ממש מרחיקה אותך.
ממש, זה כבר אני נופל בצוק.
אוקיי.
אני חושב שאנחנו היום נכתבות יצירות עם המון מודעות לסוגיות שמטרידות אותנו היום.
כן.
ובעוד כמה דורות הם יקוטלגו באותו מדף של יצירות שצריכות לעודד דיון ביקורתי על ידי קוראים של, כאילו, על ידי הקוראים העתידיים, שאותם יטרידו דברים אחרים והם לא יאמינו שפעם כתבו ככה. למשל, אכילת בשר, כן?
אוקיי.
בעוד כמה דורות, הורים לא יאמינו שבספר ילדים אמרו, תאכל את הקציצה, שעשויה מחיה. והם יגידו, לא, חייבים להוציא את זה מתוכנית הלימודים, או לפחות להקריא את זה תוך דיון ביקורתי על זה שלא אוכלים חיות.
יובל, זה לא מה שיקרה, אוקיי? אני מבינה שאתה חושב שהעולם משתנה, אבל בני אדם, בני אדם. באיזה אופן מהופך אתם רוצים ליצור עולם שבו נשים תוכלנה להיות נסיכות פסיביות שצריך לגונן עליהן? ככה אני רואה את זה, מאגדות, נשים כאלה מאגדות, וילדים שכל פעם שיראו קציצה על צלחת הם יהיו בטראומה. ויראו בזה תקיפה אולי אפילו, ומה שמדהים אותי זה, א', זה קודם כל זה לא יקרה, בסדר? תדע לך. וחבל שאתם שואפים לזה, זאת אומרת, לא רק שזה לא יקרה, אלא אני מקווה שזה לא יקרה. דבר שני, אתה יודע, יש עדיין מלחמות נוראיות בעולם, אפילו ממש קרוב לכאן, יש ילדים רעבים, יש אונס המוני של נשים במלחמות איומות, ואתה מדבר איתי על קציצות שיום אחד לא יאמינו שהיו בצלחת. לא, יום אחד, לפי דעתי, לא יאמינו שהיו אנשים כל כך מנותקים מהמציאות, הבאמת אכזרית שהיא החיים בעולם הזה. וזה, אתה יושב פה מולי, מנותק.
מנותק.
אחוסל. כן, אוקיי.
איתנו הסופר והמתרגם, אימנואל פינטו, מחבר רומן טיניטוס, מתרגם הספרים החדש במלחמה של רוברט בובר וג'יזבל של אירן נמירובסקי ועוד. שלום אימנואל.
שלום, שלום.
שלום.
לפני כמה ימים פרסמת סטטוס מאוד מעניין בפייסבוק, תפס את תשומת הלב שלנו. אני אקריא כמה שורות מהסטטוס הזה.
אוקיי.
כך כתבת. סליחה. בשעה טובה ומוצלחת צלחנו דניאל בוק, בוק קוראים לו? או בוק?
דניאל בוק.
ואני את מסע הקריאה בספר מצבי רוח ליואל הופמן. כמו שני בחורי ישיבה צללנו את דפי הספר, דשנו והפכנו במילים, הצענו פרשנויות, רקמנו הקשרים, לא הנחנו לאף סיטואציה, דמות, מקום או רעיון להישמת מאיתנו. אתה ממשיך ומספר מה כללה החוויה הזאת, ואתה גם מצרף תמונה של שני העותקים, עותקי הקיריה שלכם, וכתבת שמזכירים לך, שוב ציטוט, סידור או גמרה ישנים שמראה מחוות מעיד דווקא על האהבה לספר ועל רבבות הפעמים שנעשה בהם שימוש. אז למה בעצם עשיתם את זה? מה הסיפור מאחורי הסיפור?
הסיפור פשוט, דניאל בוק הוא תלמיד שלי לעברית, הוא עולה חדש מצרפת כבר כמה שנים, שמקדיש את רוב זמנו, את רוב עיתותיו ללימוד העברית. אז הוא לומד עברית דרך קריאה בעיתונים, דרך קריאה בתנך, אנחנו קוראים למשל את ספר ויקרא עכשיו, ודרך ספרות יפה, ואחד מהספרים שניגשנו אליהם לפני שנה היה מצבי רוח של יואל הופמן, דווקא בגלל שזה מאוד מנוקד, לא ידעתי...
בגלל שזה מנוקד, כי זה טקסט מאוד קשה בעצם כדי ללמוד איתו עברית, לא?
מים נורא עמוקים.
כן, מים עמוקים, אבל לא כל כך עמוקים. קוראים בספר של יואל הופמן, רואים שהוא משתמש במילים מאוד פשוטות.
אוקיי.
המילים הן פשוטות, הן מאוד קלות להבנה, ההקשרים הם קשים להבנה. כל מה שמאחורה הוא קשה. אבל הקריאה, אם את רוצה סתם לקרוא את הספר, אם אתם רוצים לקרוא סתם את הספר כקריאה, זה תרגיל טוב. יש ניקוד, יש שורות פשוטות, התחביר פשוט, הכל מאוד מאוד פשוט.
זאת אומרת שאם זה היה נגיד יואל הופמן בצרפתית, היית ממליץ לי ללמוד איתו צרפתית?
כן, אם זה היה... באמת? כן, אבל לא הייתי מתרגם את יואל הופמן.
למה? למה אגב?
כן, צריך להיות מאוד עברי כדי לקרוא את יואל הופמן.
אוקיי.
יש איזה מין קלישאה על יואל הופמן שהוא סופר של סופרים, שהוא מאלה שאהובים במיוחד על מי שעוסק בקריאה ובכתיבה, וזה גם כן משהו שאתה התייחסת עליו בסטטוס שלא הקראתי. אתה הרגשת את זה? אתה מסכים עם הטענה הזאת?
אני מסכים, לא כביקורת, אלא כהנחת יסוד. הוא כותב לכתיבה, הוא מתחבט עם הכתיבה, הוא שואל את עצמו שאלות על כתיבה. הוא כל הזמן נמצא בתוך העניין הזה של מעשה הכתיבה, המלאכה, כן? הוא עובד בזה.
כן.
הוא עובד בזה, ומישהו שכותב יודע כמה זאת עבודה קשה. והוא מתחבר לכל מיני הלכי רוח, לכל מיני מצבי רוח של הכתיבה שנמצאים בתוך הספר.
ואיזה מין, אתה כותב, גיליתם איזה מין יואל הופמן כזה ביחד. איזה מין יואל הופמן, למשל, מעניין אותי דניאל גילה, ממקומו אולי פחות אינטואיטיבי לגבי מאחורי הקלעים, כמו שאתה מתאר את זה.
זה היה מאוד מעניין, בגלל שדניאל כל הזמן למשך לעניין הזיכרון. הוא מאוד מאוד התחבר לעניין הזיכרון, לעניין הפסיכואנליזה, למרות שיואל הופמן בספר יוצא נגד הפסיכואנליטיקאים, אבל דניאל התחבר מאוד מאוד בכל מה שקשור לפסיכואנליזה, לגילוי של הזיכרון, להצבת הסיפור, וממנו למשוך כל מיני תובנות, ידיעות לגבי עצמך, לגבי הסביבה שלך. הסיפורים שהם בדרך כלל הם מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד ריתקו את דניאל, דווקא בגלל המחשבה, הגעגועים, הנוסטלגיה, הדברים האלה מאוד משכו את דניאל.
והיה לך חשוב להתייחס לזה כאל איזה טקסט של המקורות, איזה טקסט דתי?
כן, כאילו הם למדו אותו כמו שלומדים גמרא, כן?
ככה למדנו אותו.
כמו תלמידי ישיבה.
לא התכוונו, לא אמרנו, יאללה, בוא נעשה חברותה ונלמד אותו ככה, אבל זה כך יצא. ישבנו, קראנו, ופרקנו, והתייחסנו לכל דמות ולכל סיטואציה, הלכנו לחפש את המקורות. וניסינו להבין גם, לא יודע, אפילו אטימולוגית, שמות של, 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 של דמויות, ניסינו להתחקות אחר החיים האמיתיים או לא האמיתיים של יואל הופמן. ומבחינה מסוימת זה היה גילוי של, תראי, ישבנו כאילו, ישבנו ושמענו אותו מספר, ותוך כדי כך הסתכלנו עליו.
מעניין.
זה נשמע מרתק.
זה נשמע לי גם דרך מאוד מעניינת ללמוד עברית. כאילו, במקום ללמוד דנה כמה, אז ממש. ללמוד משהו עם משמעות.
זה נשמע לי כאילו ככה צריך לקרוא ספרים, אבל למי יש זמן לזה,
למי
נכון?
למי יש זמן, כן.
למי יש זמן?
תראה, אם אתה קורא את מצבי רוח כמו שאתה קורא ספר, אז אתה לא תגיע למצבי רוח. לא. אי אפשר. לא, אי אפשר לקרוא את הספר הזה.
לא, אני חזרתי אתמול לספר, בגלל שידעתי שאנחנו מדברים, הוצאתי אותו מהספרייה והתחלתי לקרוא בו, וקראתי אותו ככה בחטף, והרגשתי שהלוואי שהייתי יכול לעשות את מה שאתם עשיתם.
אתה רוצה אולי להקריא לנו משהו מהספר?
כן.
באותה הזדמנות, כי אני מתה על יואל הופמן, אז ננצל את ההזדמנות.
אז בוא נקרא. את יודעת שהספר כאילו מחולק ל-191 פרקונים, הדפים לא ממוספרים אבל הפרקים כן, ומבחינה מסוימת, דווקא בגלל שהוא עוסק בכתיבה, אז צריך, אני אקרא רק פרקון אחד, אבל הוא קשור לפרקים הקודמים ולאחרים,
כן.
לאלה שבאים אחריו, אבל בכל אופן הוא עומד בזכות עצמו, כל פרק עומד בזכות עצמו.
Okay.
היום המוזות עם אח שמן הלכו למקום אחר, ברצונן הן באות וברצונן הולכות, ואנחנו נתונים בידיהן כמו שבשבת ברוח. לא ראינו אותן בעיני הבשר שלנו, אבל אומרים שהן שבע. ואכן, כשהן באות כולן יחד, הרעש הוא בלתי נסבל. אחת אומרת כתוב כך, והשנייה כתוב כך, אחרת. והן רבות ביניהן, ולפעמים הן מפתות אותנו לכתוב דברי הבל, או משהו גרוע יותר, דברי אמת. לרוב הן שרות כמו מקהלת מלאכים, או כמו אותן נשים בהוואי ששמות על צווארן ענק של פרחים ומנידות את אגן הירחיים, אבל כשהרוח הרעה נכנסת בהן הן הולכות, כל אחת לפינה אחרת של החדר וצובחות, ואז אתה שוקע על תוכני מחוט הרוח ומתחיל לרשום, כמו פקיד הפסנאות, כל מיני עודות. והיא הלכה, והטלפון צלצל, והרכבת הגיעה, והרחוב נרטב בגשם, והם שלפו אקדחים וכו' וכו'. אלו הן המוזות השפויות, אוכרות האומנות, שמפתות סופרים ומשוררים, לבוא איתן בברית הנשואים, ואחר כך שולחות אותן להוריד את הפח או לתקן את הברז.
הוא גדול, הוא גדול.
גם ההקראה נפלאה.
נכון, נכון.
עמנואל פינטו מתרגם וסופר וקורא באדיקות במצבי אירוע של יואל הופמן.
אולי אתה צריך לחשוב על לפתוח סדנה כזאת, שנה עם יואל הופמן או משהו, זה נשמע לי מעניין. אנחנו נבוא.
נבוא. לא תעשה?
תודה רבה.
בטח שאני
אעשה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם,
להתראות. ביי,
להתראות. איתנו באולפן, צליל אברהם, שלום צליל.
שלום יובל.
עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל. עדיין אומרים את הדסק הכלכלי בדיגיטל.
לא, כאן כלכלי, זה די ברור. קודם זה לא ברור כל כך.
כאן כלכלי, השם החדש. ועוד יותר חשוב מזה אפילו, מבקרת ספרי העזרה העצמית של תוכנית מה שכרוך.
אוי, זה טייטל שאני אוהבת.
לפני שנעבור לפינתך הקבועה, תעזרי לעצמך, צליל אברהם. קראנו ידיעה מעניינת מאוד באתר אטלס אובסקורה, שזו פעם ראשונה שאני קורא ידיעה באתר הזה. בוא נטען שספרי הדרכה לכתיבת מכתבים שימשו כספרי עזרה עצמית של המאה ה-18. וכך כתבו שם, כמו כל תקשורת אנושית, חליפת מכתבים עם מאמץ מבלבל מייצר חרדה ומורכב חברתית, ובזמנו גם טכנולוגיה חדשה. מסבירים שמדריכים לכתיבת מכתבים נכתבו כבר במאה ה-16, אבל המאה ה-18 הייתה תור הזהב שלהם. הם היו הרבה יותר מאשר סתם מדריכים. מזכירים שם טקסט, ספר שנקרא Letters Written to and for Particular Friends, שכתב הסופר סמואל ריצ'רדסון ב-1741, שכללו דוגמאות לכל מיני מכתבים שמתאימים לכל מיני סיטואציות, מצבים, מהוראות, מחיפוש עבודה ועד חיזור. אז המדריכים האלה נתנו סיוע דקדוקי, אבל גם הדרכה חברתית. ובאמת הספרייה הבריטית הכתירה את הז'אנר הזה כגרסה מוקדמת של ספרי עזרה עצמית. יש שם גם חוקרים שחקרו את הז'אנר, אחד מהם מצוטט ואומר שבאמצעות הסרת הלוט מעל הכללים והמוסכמות של כתיבת המכתבים, שהיה נוהג חברתי המקושר לכוח, מחברי המדריכים סייעו לניידות חברתית. מדהים. והם סייעו להצלחה בחיי אהבה, וממש...
זה כמו מדריכי טקסטינג.
כן.
כאילו, מדריכים ל...
בדיוק. ויש שם כל מיני דוגמאות. את רוצה לספר לנו עליהם, מאיה?
כן. למשל, יש שם מכתב מאב לביתו, כנגד מאב לקוי, צרפתי, לא עלינו. או מכתב לגבר שהוא צעיר מכדי שיהיה לו סוס משלו. והוא כותב ככה, אני מצטער לשמוע שלקחת לך סוס כה מוקדם, במיוחד כשעסקיך ממלא בחנותך, ואין לך צורך ברכיבות למרחקים. אוקיי? כאילו, ויש שם מכתבים שעוסקים...
פסיב אגרסיב.
לגמרי.
אבל זה מאוד ספציפי, אה? זה כאילו...
לא, אבל אז סוס לא היה, זה כמו שהיום אני אכתוב אותו מכתב על מכונית. אני נורא מצטערת שקנית את המכונית המפוארת הזאת.
איך לנהל עם בנך בן ה-16... ביתך, סליחה, לא בנך, ביתך בת ה-16... ולהסביר לה שאתה לא קונה למכונית. נכון? זה בעצם המקבילה בזמננו? לא.
למה אתה החלפת את זה מבנך לביתך? כי בנות צריכות שיקנו להם ובנים לא?
לא, הפוך, כדי שלא יתפרש כאילו בנים מקבלים מכוניות ובנות לא.
ניסיתי לנצח.
לא יצאתי טוב.
אותי רק מעניין המכתובי אהבה. מכל מה שאתם מדברים.
אוקיי, אז בוא, אני חושבת שאנחנו...
אני חושבת ש...
הגענו לרגע הזה שבו אנחנו נדבר על ביצ'יות.
על ביצ'יות?
לא נדבר על מכתבי אהבה.
את רוצה לדבר על מכתבי אהבה?
חשבתי שעל זה נדבר, על איך כותבים מכתבי אהבה. זה עורר בגעגוע פשוט, הכתבה הזו.
את זוכרת דבר כזה?
אני זוכרת בעיקר מיילים ארוכים. מכתבי אהבה ביסודי כזה.
אני חושב שכתיבת מכתבים הייתה באמת התנהגות חברתית עדינה אז.
כן.
וזה הגיוני שהתייחסו עליה כאל איזה ליבה של פעילות חברתית, כמו שהיום.
היא הייתה.
תגידי, יש מדריכים לאיך להתנהג נכון בפייסבוק ובטוויטר ודברים כאלה, מדריכי עזרה עצמית?
בטח, במה כתבנו מלא, ברור. כן, כן,
אז הנה, זה אותו דבר, נכון? איך להתנהג בפייסבוק?
כן, זה גם באמת היה צורת תקשורת חדשה ונורא מרגשת, ובשיא, כאילו במאה ה-18 הדואר כזה הגיע לכולם. ובשיא של המהפכה הזאת, אז היו בלונדון 7 סיבובים ביום של פיזור
של
דואר.
וואו,
כן,
כן, אוקיי.
כנשים ממש אהבו לכתוב מכתבים, ממש. זה כמו,
עכשיו
כאילו,
את יכולה למות ולא תקבלי את הדואר שלך.
כן, עדיין לא הגענו לרמה של אנגליה במאה ה-18.
בדיוק.
אבל כאילו, תחשבי איזה מרגש זה להסתמס עם מישהו, כאילו, שהדלוקה עליו. אז זה היה כזה, זה היה עולם חדש
ברור,
ומופלא.
ברור, וגם למכתב צריך בכל זאת לחכות, והדבר הזה, ואפשר לבשם אותו, נגיד.
זה נורא מרגש.
כן.
וחסר.
זה חסר, אה?
כן, רוצים לדבר על ביצ'יות?
נדבר עכשיו על ביצ'יות.
בוא נעבור לפינתך.
תעזרי לעצמך.
ביץ', פליז.
וואי, איזה ספר מדהים קראתי השבוע.
די, יש, סוף סוף ספר מדהים.
וואו, קלאסיקה בתחום העזרה העצמית. השיטה, הספר נקרא למה גברים מתחתנים עם ביצ'יות, זה ספר מה-90s, היה לה היט גדול. והשיטה היא כזאת. בעצם, ההברקה הגדולה כאן היא הקופי. כי למה היא מתכוונת שרי ארגוב המחברת כשהיא אומרת ביצ'יות? היא לא מתכוונת למישהי שתארגן לאשתך פגישת מחזור, ששם היא תפגוש את החבר שלה מהתיכון, ואז יהיה להם איזה רגע, ואז בדיוק הוא תיכנס, ואז היא תסכסך ביניכם, ואז היא תלכוד אותך. לא.
מאיפה הבאת הדוגמה הזו?
מה מתחולל בנפש שלך?
ביצ'ית פשוט. הביצ'ית היא בעצם אישה עצמאית, שיש לה חיים משלה. והיא לא הופכת מיד להיות כרוכה אחרי הגבר שהיא יוצאת איתו. וככה היא לוחדת אותו.
זה בעצם מחמאה.
כן, זה דבר נהדר. תני לו לרדוף אחרייך עד שתתפסי אותו. ויש הסבר מאוד מאוד יפה. למשל, היא אומרת, אל בכלל תשתמשי במילה מחויבות. אל תדברי על זה. תוציא אותה מהלקסיקון. ככל שאת מתעלמת ממנה, כך את מתקרבת אליה יותר. כאילו, ככל שתהיה יותר האישה שיש לה חיים משלה, יש לה עבודה משלה, יש לה כסף משלה, יש לה תחום העניין, קשה להשגה, ככה הוא ימשיך ויחזר אחריך וירצה עוד ועוד ועוד, במקום שאת כל הזמן תרצי עוד. ברגע שאת שואלת אותו איפה אני עומדת, בעצם מה שאת אומרת לו זה אתה שולט בקשר, הכוח אצלך.
יש היגיון בדבר הזה.
כן, יש בזה היגיון, ויש בזה גם איזשהו יופי בעיניי, כאילו, יש שם עקרונות כזה שאת יכולה, כאילו, נגיד יש לנו נטייה, היא כותבת משהו נורא יפה, יש לנו הבנות נטייה, כשאנחנו יוצאות עם מישהו, פתאום לאמץ את כל תחומי העניין שלו. כאילו, באמת? עכשיו אני יוצאת עם במאי, אוי, פתאום נזכרתי שאני נורא אוהבת קולנוע, עשיתי מנוי לסינמטק, אני אחפור לחברות שלי על אינדי רומני כל הערב, כאילו אני באמת אוהבת את זה. עכשיו היא אומרת, למה אחותי, מה עשית בזה? מה שידרת? כאילו, אני כאילו הופכת להיות כמוך, זה לא מה שהוא מחפש, זה לא מה שמגניב אותו. כאילו, ככל שתהיה יותר ישות נפרדת ועצמאית בעולם, ככה תהיה יותר מושכת. ובאמת יש לבנות לפעמים מין מחשבה כזאת שככל שאני אתאים את עצמי אליו, ואני אקבל כל דבר כאילו כמו שהוא, אז ככה אני יותר נחשקת. והיא אומרת, הפוך, מה הבעיה פה? שהיא לא באמת מתכוונת לזה. כל המטרה של זה הצגה אחת גדולה כדי לגרום לו להציע לך ניסויים.
אוי, ומה זה מוריד?
אין לך באמת כאילו אישיות. כן, עכשיו זה הולך למחוזות מאוד מאוד מופרעים.
אנא, הדגימי.
למשל, כשגבר רואה אישה לבושה בבגדים חושפניים מאוד, הוא מניח שזהו הדבר העיקרי שיש לה להציע. האתגר האמיתי הוא לא האם אני יכול להכניס אותה למיטה, אלא האם אני יכול להמשיך לעניין אותה.
מה?
כשהוא רואה אותך בלבוש מינימלי, הוא לא נזכר כמה יפה את בעירום, אלא עם כמה גברים עשית סקס.
מה?
כן.
למה?
כל מיני, כן, גברים מסתכלים אחת לבושה כשאת חוזרת הביתה ומסיקים מסקנות.
זה ממש,
זה נוגע בפוריטני, כאילו, הוא הפחית הסקס לבלתי סדיר ובלתי צפוי, כך הוא יהפוך למרגש יותר עבור הגבר שלך, והיא כל הזמן מזכירה, היא כל הזמן אומרת, אני מזכירה לך, המטרה היא להתחתן, כאילו, בואי, אל תתבלבלי, אני מבינה שאת מאוהבת וזה, ואת רוצה להיות איתו, אבל כאילו, יש לנו פה יעד, ואנחנו נגיע אליו.
מדהים.
כן.
את חושבת שזה עדיין רלוונטי היום? זאת אומרת, כאילו, אנחנו רוצים לחשוב, זה הרי נכתב בשנות ה-90.
זה גם אז לא היה רלוונטי. מה זאת אומרת אם זה עדיין רלוונטי היום? הפוריטניות הזאת בשנות
ה-90? לא הפוריטניות, להפך, להגיד לאישה את הדבר החיובי. תהיה עצמאית.
שיהיה לך עולם?
שיהיה לך עולם.
לא חושב שזה רלוונטי היום?
בוודאי שכן. אני תוהה האם היום עדיין יש את הדבר, אני לא אישה, אני תוהה האם עדיין היום נשים חשות שהן צריכות לבטל את עצמן במציאות של היום. אני חושב שדברים השתנו.
מה המציאות של היום, יובל?
השתנתה קצת ב-20 השנה האחרונות, לא?
אני כן ראיתי שם, כאילו יש שם כמה תיאורים שנראו לי מוכרים. כאילו, אמנם הצעות הפוריטניות המינית הן מאוד מיושנות, והיו מיושנות גם ב-90s. אבל כן, התיאור של אישה כזה ש שמחפשת אישור כל הזמן, שנגיד היא אומרת, אם הוא מבריז לך מפגישה, אל תהיה כזה, אני חיכיתי לך כל הערב בבית, ואתה לא באת, ואני ישבתי כמו מפגרת, וזה, היא אומרת כזה, פעם הבאה פשוט תגיד לי, כי רציתי לפגוש חברה. ואז את כאילו אומרת לו, את לא מבטלת אותו לגמרי, אבל את אומרת לו, בסדר, יש לי עוד דברים לעשות עם הזמן שלי. זה כאילו, נכון שהיא עושה את זה כדי שתתחתני בסוף, אבל יש בזה משהו מעצים. Fake it till you make it.
אתה גם יכול לקחת מהספרים האלה חלק. אתה לא חייב לקחת הכל.
כן.
אתה יכול להיות...
אז לתת לכם חלק שאהבתי?
כן.
היא עושה ככה. היא אומרת, יש פרק שנקרא כפתורים על השלט שלו, קורס מזועז בהבנת הז'רגון הגברי. והיא אומרת, גבר רואה את זה ככה. את קפריזית ורגשנית, והוא הגיוני, בעל חוש מידה מעשי ואסטרטגי. ולכן כל פעם שאת רוצה להשיג ממנו משהו, אל תגידי, אני רוצה לדבר על הרגשות שלנו. תגידי, אני רוצה שננתח את המצב שלנו באופן מעשי ואסטרטגי.
אני חושבת שאני עושה את זה עם יובל, כי זה בדיוק אני חושבת שזאת בדיוק מערכת היחסים הזוגית בינינו.
אני הקפריזית במערכת היחסים.
אני כאילו הקפריזית, והוא מסתכל עליי כאילו אני משוגעת, והוא יש לו את המבט הזה של גבר, של אני כזה שקול, טוב, תשתגעי רגע.
בואו ננתח את זה מבחינה רציונלית ואסטרטגית.
בדיוק.
היא אומרת, אחרי שתגידי את זה, הוא פשוט התחיל להריץ אותך בטירוף, והבהה בך כאילו נפלת מהשמיים. כי את כזאת רציונלית ואסטרטגית.
ממש, אוקיי.
תגידי, מי קהל היעד?
לחוצות חתונה.
לחוצות חתונה, זהו?
לחוצות חתונה, כן.
אבל אני מרגיש שכאילו, אם אישה לוקחת מזה את המסקנות האלה במנותק מהחתונה, כל אישה יכולה... ברור שאת צריכה שיהיה לך עולה משלך ולא לבטל את עצמך.
ולא כאמצעי לנישואים, אלא כאמצעי לזה שיהיה לך עולה משלך.
פשוט תהי, כאילו, שזה נראה לי יותר מעניין לחיות ככה.
רמה אחת פחות של סאבטקסט, כאילו, לקרוא את הפשט.
כן.
כן, נכון. הבאתי לכם גם טבלה שנקראת היא שואלת הוא שומע. זה מסביר לנשים מה הגברים שומעים כשהן שואלות כל מיני שאלות מעצבנות. למשל, היא שואלת מה אנחנו עושים בחגים, הוא שומע, אני מתה לפגוש את ההורים שלך. היא שואלת, אתה גר לבד? הוא שומע, אני נותנת לך התראה של 30 יום, ואז אני עוברת לגור איתך. היא שואלת, אני יכולה לשאול את המכונית שלך? הוא שומע, האם אני יכולה לנהוג במכונית החדשה שלי? ושימו לב, היא שואלת, האם אתה חושב לפעמים על חתונה? והוא שומע, אני מתה כבר להתפטר מהעבודה.
טוב, זה שיא השוביניזם.
זה מדובר בעצם בשני אנשים, אחת מאוד מאוד לחוצת חתונה וגם גולדיגרית רצינית, והשני רק פוחד שמישהי תלכוד אותו. עכשיו זה גם יש לי בעיה עם הספרים האלה, כי כאילו אני בת 31, אוקיי? בחורים בגיל שלי, הם בטירוף להתחתן. זה ממש מעניין אותם. הם מציעים ניסויים, הם לוקחים אותך לבחור טבעות לחברה שלהם, הם הולכים למשפחה חדשה שיכתבו להם איזה טקס, הם מחפשים רב רפורמי, הם בטירוף על זה, כן?
זה הגבר החדש.
אז כאילו כל הדיבור המזור הזה, כאילו הם פוחדים שמישהו תלכוד אותם ותגרום להם להתחתן. אם הם לא היו רוצים להתחתן, הם לא היו מציעים ניסויים כל הזמן.
זה הגבר החדש, הוא קצת מבולבל, אז הוא עכשיו גם רוצה להתחתן.
אז הנה אני גבר מבולבל, כן לקרוא, לא לקרוא.
בשביל הפיתור אפשר, כן.
אני חושב, ממה שאני שמעתי, כן לקרוא וגם לקחת את העצות בלי, ברמת הפשט, כמו שאמרת.
כן, בלי להתעמק יותר מדי.
טוב, צליל אברהם, מבקרת ספרי העזרה הזמנית של מה שכרוך, ועורכת כאן כלכלית. תודה רבה לך.
תודה רבה.
בפינתנו הסטטוס היומי, אני רוצה להקריא סטטוס של המשוררת חווה פנחס כהן, שפנתה לחברה בפייסבוק בבקשה לעצה. וכך היא כתבה, במסגרת מחקר פרטי מאוד, אני מבקשת מחברים, קוראים ומשוררים לומר לי, לכתוב ולהגיב בפוסט או בפרטי, מה צריך לעשות כדי ששיר טוב, מעניין, יזכה ל-100 לייקים ויותר. ועכשיו היא מפרטת. 1. לפרסם אותו עם הקדמה והסבר. 2. לפרסם את השיר יחף. יחף? אוקיי. 3. יהיה קצר או כל אורך. 4. שיעסוק בפוליטי או חברתי, או גם וגם, לא יודעת למה היא מתכוונת פה. 5. בפייסבוק יש או אין מקום לשירה לירית, היא מציעה את ההצעות לתשובה. 6. שיש שיר כמו סיפור. 7. זו לא השיר שמעניין, זה לא השיר שמעניין, אלא המשוררים על חבורותיהם ומריבותיהם. לכן אין סיכוי ללייק, רק אם יש קונפליקט מעניין. זה תמיד נכון אגב. 8. אם כתבתי לייק, זה אומר ש... ועכשיו היא מפרטת. שקראתי את השיר ואהבתי, או שלא קראתי, אבל מעוניין לעודד, או זה לא מאמץ גדול ללחוץ על הלייק ושירגיש המשורר טוב.
נורא מפורטת.
כן. הסעיף הבא, האם למדת משהו חדש על משורר או שירה בפייסבוק? ובסוף, סעיף 10, האם בעקבות שיר שקראת כאן או קראת כאן, הלכת לחפש ספר? תודה רבה על כל תשומת לב או תשובה כנה. בדיון שהתעורר שם, חלק ענו תשובות ארוכות ומפורטות, מי שהמליץ עלה, שיהיה קצר וכמובן בפורמט של תמונה. אגב, למה בפורמט של תמונה? אני נורא לא מבינה את החוקים האלה של פייסבוק.
נעשה שיעור טכנולוגי קצר על פייסבוק?
לא, פשוט תענה לשאלה, למה בפורמט של תמונה?
פייסבוק מתייחס לפורמטים של תמונה בצורה אחרת, היא משתפת אותם בצורה אינטנסיבית.
באמת? טוב. אז זה לא יגרום לי להתחיל להעלות סטטוסים.
אני מקווה שלא.
פורמט של תמונה.
לא, אל תעשי את זה. היא התפרצה לדלתה הפתוחה של המשוררת יהושבע סמט שינברג, שכתבה על זה שיר, היא שיתפה אותו בתגובות. שנקריא חלק, הוא ארוך נורא. נקריא קצת? מאוד חמוד. שירת פייסבוק, ככה הולך השיר. שירת פייסבוק חייבת להיות חנפנית, עמיבנית, תמנונית. חייבת תמיד לשלוח ידיים. שירת פייסבוק חייבת לאגוב על לייקים, אבל רק אם היא מתפרסמת לפני 21:00. שירת פייסבוק חייבת לקצר, שלא תעצר בשלושה שיתופים. שירת פייסבוק חייבת לעסוק בפחי היומיום, בכיעור הנפש, חייבת לרדת לביבים, אך עלה לשכוח את הימים המועדים לחיבובים. יום האם, יום המשפחה, יום השואה. שואה חייבת לייקים, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, אחד. זה הסימן קריאה ששכחת ללחוץ על שיפט, אז כן. יצא לך אחד. להמשיך או שהבנו כן. אותה? כן?
כן.
בסדר. שירת פייסבוק חייבת להימנע מבוקר שישי, ובשאר הימים חייבת לתזמן את הזמן למימוש הפוטנציאל, לפני שכולם נכנסים לבית שימוש, לזמן מוגבל. אך... עלה להימשך עד להורדת המים. שירת פייסבוק לא חייבת להיות מנוקדת, והשורה הזאת היא לא מנוקדת. החייבת מקף שלוחדת הדאבל מינינג החמוד, שמקשט במשמעות, שקצת מעבר. אני מקריא פשוט את הכל. יאללה. כשהיא מגזרית, היא חייבת לעסוק בתבילה. כשהיא נשית, בבעילה, ומוטב לה להיות אומללה. כשהיא מזרחית שתיתן מנקונים לקוסקוס, כשהיא הומו לסבית שתכלול פורנו רך שמוכרח, כשהיא פוליטית שיהיה בה הדק מן הדק למוצא שבכיכר, ואם לאו שתתחיל במוטו מוכר של פילוסוף צרפתי. שירת פייסבוק חייבת להישען על תמונה שתצוד את העין. שירת פייסבוק חייבת לדעת מניין משיגים 5,000 חברים שיעדיפו לצפות איך היא נמשכת לאט. מעבל פיה של משוררת מטולטלת שקוצצת עגבנייה על קרש חיתוך מעץ מעוצב.
פשוט פנטסטי. שיר נפלא. מישהו אחר כתב לה, תצרפי לשיר תמונה של חתול.
שזה יצא מצוינת.
נכון. עוד מישהו כתב לה את האמת. למה זה חשוב לך לקבל לייקים על השירים שלך? ועוד ברמה כזאת שאת סופרת אותם? כשאני קיבלתי מחמאה סתמית, חסרת תוכן על שיר או סיפור שלי, זה לא שימח אותי, אלא להפך. לי עדיפה תגובה עניינית אחת על 100 לייקים. כך כתב מישהו.
זה נכון חלקית, כן? אנחנו מזלזלים נורא בפידבק הזה של לייקים, אבל האמת היא שזה חשוב לנו. הרי משוררים בעולם האמיתי, מחוץ לפייסבוק, לא מקבלים הרבה פידבק, נכון? לא קוראים, לא הרבה קוראים שירה, לא מגיעים לערבי שירה, לא הרבה קונים ספרי שירה. וכבר דיברנו על זה שהשירה בעצם פורחת בפייסבוק, אז הנה, זה המדד להתקבלות.
מדד מגעיל. ואתה יודע, זה מדד מגעיל וגם זה מצער שאנחנו, אתה אומר אנחנו, אז אתה אולי, אבל בוא נגיד אנחנו מודדים את עצמנו לפי הדבר הזה, או...
אבל תמיד כותבים רצו שיקראו אותם.
סטטוסים שלא היה להם מספיק לייקים, אז הם מורידים את זה. כן, בחייך.
תראי, בעקבות הדיון שם היא מהרה לפרסם עוד סטטוס, שנקריא גם אותו.
מי זה היא? חווה פינחס כהן?
כן, חווה פינחס כהן פרסמה כבר עוד סטטוס, שבו היא שואלת שאלה נוספת שמטרידה אותי מאוד.
אותה.
האם כל השירים שמתפרסמים ברשת טובים? לא.
איזה מין שאלה זאת?
לא, הם לא. לא כל השירים טובים, פשוט.
אני חושבת שחווה פינחס כהן הבינה את מה שאני הבנתי מזמן, אבל ממש, כאילו, זה אחד הדברים המגעילים, זה שאנשים עושים, עונים הכי הרבה, יש הכי הרבה תגובות ולייקים לסטטוסים ששואלים שאלה. כי מה שאנשים הכי רוצים זה לא לקרוא אותך, אלא להגיד מה הם חושבים. אז אם אתה שואל אותם שאלה, מה אתם חושבים שאיזה סוג של עגבנייה צריך לקנות היום, יהיה לך המון המון תגובות ולייקים.
אני מתחבר לזה.
אני יודעת שאתה מתחבר לזה, ואתה גם תממש את זה. אם תתחילו לראות סטטוסים של יובל עם שאלות, תבינו על מה מדובר. אז מה היא כתבה בסטטוס?
ככה היא כותבת. אם מעלה חבר שלכם שיר, בינוני באיכותו, או פלגיאט של משורר מוכר, או שיר שאינו ראוי לדפוס אך נסבל בדיגיטלי, או שיר שאין בו את מלאכת השיר והוא רק מידע על ריגוש או אירוע, או שורות קצרות שנראות כמו שיר, האם תאמרו את דעתכם ותנמקו? האם תכתבו לייק? כי מה זה משנה? האם תחמלו על הכותב שלא ייפגע מידיעת האמת? האם תרתעו לומר דבר כלשהו כי הרשת סובלת הכל? האם פשוט התעלמו? האם קרה לכם שאמרתם את דעתכם המנומקת וקיבלתם תודה? האם קרה לכם שאיבדתם את דעתכם המנומקת ואמרו לכם, מי אתה שתגיד מה טוב ומה רע? האם האמירת האמת על איכות השיר מסוכנת ברשת? ככה היא כותבת.
טוב, לי זה נשמע כאילו היא עושה מחקר שהייתי מאוד רוצה לקרוא את תוצאותיו. אני חושבת שאם מישהו יגיד את דעתו האמיתית על דברים בפייסבוק, מניסיוני, אז הוא יחסם, כי אף אחד לא מעוניין לקרוא. Yeah. זאת אומרת, אם דעתו שלילית כמובן, אם היא חיובית, אז הוא יתקבל באהבה גדולה.
זאת ההסתייגות שלי מהתשובה שלי על הלייקים, כי הרשת היא באמת שקרנית. אנשים מחלקים לייקים לחברים שלהם גם על דברים חורבנים, כי הם חברים, ככה זה בקיצור. ככה זה בפייסבוק. ואני אומר, בקיצור, תסמכו על הלייקים ואל תצפו לדיון אמיתי ביצירות שלכם, כי ממילא אתם לא באמת רוצים דיון אמיתי, אלא אתם רוצים ליטופים.
נכון, אנחנו רוצים ליטופים, אנחנו רוצים שיכילו אותנו, ובשביל זה יש שדה הביקורת שיעשה את ההפך. טוב,
סיימנו.
אנחנו סיימנו להיום, אז בוא ניפרד, אנחנו נהיה פה שוב, מחר, בשעה 12, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן OD. וכמובן, תוכנית זאת, כמו כל שאר התוכניות של כאן תרבות, עולה בעמוד הפודקאסטים. תודה רבה למיטל כהן ויוג'י גבאי שעשו איתנו את התוכנית. להתראות, יובל.
להתראות.